ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. וברוח התקופה, ולמרות שאמרתי בפודקאסט הקודם שלא כצעקתה, זאת אומרת שכל הגזרה של הנגיד שעצר אותנו מיכולת שלנו לשעבד נכס ולקנות נכס אחר, להשתמש בזה כהון עצמי, ולמרות שהסברתי שזה פוגע בחלק מאוד קטן של האוכלוסייה של המשקיעים, הרי אם אנחנו מסתכלים בגדול שמשקיעים זה סדר גודל של 20%, 20% מתוכם הם אלה שמשעבדים דירות, קרה דבר טוב בזכות הדבר הזה, והדבר הזה שהוא נחשפנו מהלחץ, מהמחשבות, נחשפנו לאלטרנטיבות שלא תמיד היינו מוכנים לשמוע עליהם. זאת אומרת, אנחנו עד היום המשקיעים יותר העדפנו את המימון המסורתי של בנקים גדולים או של הגופים הגדולים, ופחות הלכנו לגופים החוץ-בנקאיים, שלחלקנו זה נשמע כמו שוק אפור. נכון שכולנו ידענו על טריה ועל מה שאפשר לקבל שם, אבל אני חושב שחלק מהעניין זה שלמדנו שיש אלטרנטיבה, ואולי לפעמים, כמו שאנחנו היום נשמע, אלטרנטיבה שלא נופלת ואולי עולה על האלטרנטיבות הקיימות. ולצורך העניין נדדתי עד ראש העין מירושלים, ואני מתארח בטריה, ומארח אותי אליה צפניה,
אלן,
שהוא מנהל תחום הנדלן בטריה. ואליה, תודה רבה על האירוח שכבר התחיל עם תה וכיף ושיחה מאוד נעימה. וחשוב לי מאוד שגם אני באתי ללמוד מזה, ואני כבר למדתי, למרות שכבר הקשבתי לך במקום אחר. חשוב לי מאוד שהמאזינים שלי יבינו מי זו טריה, מה זה טריה, שזה לא רק גוף שנותן הלוואה או שאפשר להשקיע בו ולקבל ריבית. אז תן לנו איזו סקירה ככה, אבל שאנשים כן. יבינו אוקיי. מה זו טריה.
טריה בבסיסה היא קודם כל חברת טכנולוגיה. טריה היא חברת פינטק טכנולוגית, שכל מה שהיא עושה זה בעצם עוסקת בטכנולוגיות פיננסיות. בעצם טריה בראשית דרכה פיתחה טכנולוגיה לפיזור למשקיעים, לפרופיילינג של אשראי. כלומר, אנחנו בטריה יודעים לחתם לקוחות באופן אשראי בשיטה שהיא עולה בשכבה נוספת על השיטה הבנקאית. כלומר, בעצם המקימים של טריה הם אסף אייל וורדה. אסף אלחייני, אייל אלחייני, אסף שלוש וורדה לוסטייז. אסף ואייל שניהם הם אנשי טכנולוגיה, מגיעים מעולמות הביון, וורדה מגיעה בכלל מבנק ישראל, הייתה היועצת המשפטית של בנק ישראל בתקופת סטנלי פישר. בעצם אסף ואייל יודעים לקחת את עולמות הפרופיילינג ולהכניס אותם לעולמות הפיננסיים. זאת אומרת, אם בעולם של המפגע הבודד, בעולמות הטרור, אנחנו מחפשים את אותו מפגע הבודד של מי הולך לעשות את הפיגוע הבא, כאן אנחנו מחפשים את מי לא הולך להחזיר את האשראי הבא. אם אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה הזאת, אז אנחנו בעצם יכולים ללמוד למי אנחנו רוצים לתת אשראי ולמי אנחנו לא רוצים לתת אשראי. וככה באמצעות המון מידע ברשת, מידע חוקי ולבן לחלוטין, שכל אחד מאיתנו שעובד עם סמארטפון משאיר המון המון עקבות וטביעות אצבעות, אנחנו יכולים ללמוד המון המון מידע, וכמעט כל אפליקציה היום שאנחנו משתמשים בעצם מוכרת את המידע הזה, ולכן האפליקציות הן חינמיות. אנחנו הסחורה בעצם, מה שנקרא.
איך זה שהבנקים עוד לא ימצאו את השיטה הזאת? הבנקים הרי עובדים בשיטה המסורתית, תביא לי את התלושי משכורת, למרות, לא, אמרנו איך בוסים פה, וזה בסדר, כן? אבל אין ספק שהמדיה היום, אני למשל, שאני הולך לפגוש בן אדם, ייעוץ או משהו, אני מסתכל מי זה, ואני כבר לומד עליו המון, או שאם יש לי איזה בעיה עם מישהו, אני יודע להגיע אליו וגם לפתור את הבעיה. איך הבנקים עוד לא הגיעו לזה?
זאת שאלה טובה, איך הבנקים עוד לא הגיעו לזה. אני כן יכול להגיד לך שבסופו של דבר אנחנו רואים מגמה שלמה, ואם יהיה לנו זמן אז נדבר אפילו שתי מילים על השיתוף פעולה בין טריה פינטק לבנק לאומי. בעצם טריה פינטק נכנסה לשיתוף פעולה, לפיתוח בשיתוף פעולה, בנושא פיתוח מערך המשכנתאות של בנק לאומי, כל מערכת הליבה של עולם המשכנתאות של בנק לאומי, בעצם נכון להיום בעבודת פיתוח, בעבודה משותפת עם בנק לאומי, מושקעים בזה מאות מיליוני שקלים ואלפי מפתחים, שכולם בעצם מפתחים את מערכת הליבה החדשנית ביותר בישראל לעולם המשכנתאות. אז מן הסתם, כחלק מהתהליך הזה, כשבנק לאומי בחר להיכנס לשיתוף פעולה הזה עם טריה, כחלק מהשיתוף פעולה הזה בעצם ייכנסו גם היכולות הטכנולוגיות וייעול התהליכים של איך בעצם לצורך העניין לקוח יכול לקחת משכנתה דיגיטלית מלאה. איך אפשר...
כן, אבל בוא נתחיל מזה שבעצם אנחנו קפצנו ישר למשכנתאות, כן. שאנחנו נדלן, אבל למעשה טריה, היא לא התחילה כמשכנתה, היא נכון. התחילה, היא כהלוואות חברתיות או משהו כזה.
טריה, נכון. טריה בעצם, אם אני חוזר לנקודה שעליה דיברתי, מאיפה בכלל התחלנו, אז טריה בבסיסה לקחה את הטכנולוגיה שעליה דיברנו, ואפשרה ללקוחות לגשת לאתר ולבקש 50,000 שקל. 50,000 שקל, או עד 50,000 שקל ליתר דיוק, עד 5 שנים, זה P2P קלאסי. לא אמרתי, אבל טריה במהותה, על בסיס החוק שהיא פועלת, מתווך מקוון באשראי. זה שם, זה השם
המתווך
מקוון באשראי. זה החוק שעל בסיסו אנחנו פועלים. P2P.
זאת אומרת שהיא מתווכת בין שני אנשים,
נכון.
אחד נותן כסף, זאת אומרת, יש לנו פה משקיעים ששמים כסף בחברה, מה שדרך אגב הכרנו אצל החרדים בתחום של הגמחים, רק בצורה אחרת, ויש מי שלוקח את ההלוואות, זאת אומרת, אלה שנותנים כסף מקבלים איזה כמה, מה באמת מקבלים היום אלה שמשקיעים פה בחברה?
נכון, אז בעצם מה שקורה זה יש צד אחד של משקיעים וצד אחד של לווים, זה חלק מהטכנולוגיות בין היתר שפיתחנו, אם דיברתי על טכנולוגיות החיתום אז יש גם מן הסתם את נושא הפיזור, כי זה לא שצחי לצורך העניין מלווה לאליעד ואז 100% מהכסף של צחי נמצא אצל אליעד, אלא יש פיזור מאוד מאוד גדול של מאות אנשים, ואז בעצם הכסף של צחי מתפזר למאות ולפעמים לאלפי אנשים, וככה בעצם ניהול הסיכונים של צחי הופך להיות נכון יותר. אז הסיכון של צחי יורד באופן משמעותי. עכשיו שאלת כמה מרוויחים בעצם, מה התשואה בטריה? אז זה נורא תלוי. זה נורא תלוי מה המסלול שאתה בוחר להשקיע, כי טריה בשביל לגוון את תיק האשראי שלה פועלת במגוון של סגמנטי אשראי. זה יכול להיות הלוואות לרכב, זה יכול להיות הלוואות לעסקים, זה יכול להיות הלוואות בעולמות של נדלן, וגם בתוך עולמות הנדלן, יש לך מגוון של עולמות, זאת אומרת, אני רוצה להיות במשכנתאות, אני רוצה להיות בקבוצות רכישה, אני רוצה לעשות סוגים שונים של...
אני יכול לבחור
נכון.
איפה הכסף שלי יוזרם.
נכון.
אני בוחר את הנישה, לאיפה אני רוצה שזה
אתה
ילך.
בוחר מגוון נישות, אתה בעצם בוחר תיק שאתה רוצה לייצר את התמהיל שלו. אני רוצה יותר הלוואות שהן בסיכון גבוה יותר, עם בטוחות, בלי בטוחות. כשיש לך נכס נדלן משועבד, אז מן הסתם ההלוואה היא בטוחה יותר. המשמעות שהריבית בגינה תהיה נמוכה יותר, דוגמת משכנתה.
שאני מחליט עכשיו, אני רוצה עכשיו, יש לי 50,000 שקל, שאני רוצה להכניס אותם לטריה לצורך השקעה. איך אני עושה את זה?
זה מאוד פשוט, נכנסים לאתר, פותחים חשבון.
ואתה תיתן לי את הלינק ואנחנו נוסיף
בשמחה,
אותו בפודקאסט,
בשמחה.
כן?
זה אתר של טריה, עושים טריה בגוגל וזה פשוט שם.
אנחנו נשים את הלינק.
נכנסים לאתר, פותחים חשבון, הממשק הוא מאוד מאוד ידידותי וברור, ואז כל מה שצריך לעשות זה בעצם להעביר את הכסף שאותו אתה רוצה להעביר לחשבון הנאמנות שבו מנוהלים הכספים. בעצם הכספים לא מועברים לטריה, מנוהלים לחשבון נאמנות, מועברים לחשבון נאמנות, בו בעצם כל הכספים מנוהלים. ומשם הכספים מוזרמים
כן,
למלווים שונים.
כן, אבל איך אני בוחר את המסלול שאני
אז
רוצה?
אז בתוך האזור האישי שלך, בחשבון שפתחת, אתה יכול לבחור את סוג התיק שאותו
יש,
אתה רוצה.
אני יכול גם להגיע לסוג של יועץ שאומר לי מה כדאי לי לעשות?
כן, יש יועצי...
ראיתי פה שיש הרבה אנשים שיושבים פה.
כן, אז אנחנו, א' כל אנחנו מאפשרים, בשירות לקוחות שלנו מאפשרים, מן הסתם, יצירת קשר ולהציע, אבל אנחנו לא יועצי השקעות. בסופו של דבר, צריך להגיד את זה, אנחנו לא יועצי השקעות. וזה לא מה שאנחנו עושים. יש אנשים שזה התפקיד שלהם, יש רישיון לדבר הזה, זאת אומרת, זה המקצוע שלהם. ובדרך כלל זה מנהלי תיקים, סוכנות ביטוח למיניהם וכו' וכו'. אני...
מעולה. אז סדר גודל של מה הריביות שמקבלים הכסף שאני שם, אני עדיין בצד שאני מכניס כסף.
נכון, אז באופן היסטורי, הממוצע של האנשים ששמים כאן כספים, הריבית תנוע בסדר גודל של בין 5-5.5%. אבל שוב, זה נורא תלוי מה אתה בוחר. אם אתה תבחר שאתה רוצה להיות בסגמנט מאוד מאוד מסוים, אז יכול להיות שגם ייקח זמן לפזר את הכסף שלך, כי אתה רוצה רק הלוואות לנשים בנות 40. בסדר, אין בעיה. אז יכול להיות ש... ואפשר להגיע לרמות האלה, רק שצריך לתת זמן למערכת לפזר את זה, כי אלה העדפות ההשקעה שלך. אתה תבחר את העדפות ההשקעה לצורך העניין אוטומטי. אוטומטי אומר, תפזרו לי את הכסף בצורה המיטבית שאתם יכולים והכי מהירה. כי גם המהירות משפיעה על הצועה שאתה עושה, כי הכסף עובד או לא עובד.
עכשיו, שתי שאלות, ואני רוצה לעבור לצד של לווה. יש מצב שאני, אני מקבל את הכסף הזה תקופתית אליי לחשבון, או שאני יכול להגיד, אני רוצה שזה יצטבר לתוך...
אתה יכול לבחור אחד מהשניים. אתה יכול להחליט שאתה רוצה את הריבית לקבל. השיטה של המערכת אצלנו עובדת תמיד בשיטת שפיצר. זאת אומרת שתמיד יש החזר של הקרן בשיטת שפיצר. אז אתה יכול להחליט שאתה רוצה את הקרן ואת הריבית שלך לקבל חזרה. אתה יכול גם להגיד, אני רוצה שתעשו עוד פעם השקעה. זאת אומרת, כל כסף שחוזר וכל חודש חוזר לצורך העניין, אדם ששם כמה מאות אלפי שקלים יעשה כמה אלפי שקלים לחודש, ובעצם האלפי שקלים האלה או יכולים להיות מוזרמים לחשבון בנק שלו, או יכולים להישאר ושוב לחזור ולהיות מושקעים.
להגיד את הקרן.
בדיוק. ואז בעצם כל הזמן אתה עושה ריבית דריבית על הכסף שלך.
שאלה אחרונה בקטע של מי שמכניס כסף, אני עשיתי את הסכום, אני עכשיו רוצה לקנות אוטו, אני רוצה את הכסף שלי חזרה. איך אני מקבל את הכסף חזרה, ומה הסיכוי שזה יתעכב לי?
אוקיי, אז ראינו דוגמה מאוד ממשית בתקופת הקורונה בנושא הזה של עיכוב כספים, כי בסוף פלטפורמת P2P בשונה מ... אגב, בסוף אם יש run to the bank גם לבנקים, וראינו את זה גם במדינות אחרות בחול, בא בנק ישראל לצורך העניין, בא הבנק הממשלתי ועוצר את המשיכות. זאת אומרת, יש חלק מהרגולציה הזה שבסופו של דבר אין כסף, הכסף בבנק תמיד הוא ממונף. בשונה מהצד הזה, טריה נותנת את הכספים בשקל לשקל, אין מינוף של הכסף. ולכן, הכסף שלך תמיד יהיה, אם הוא לא פנוי, אז הוא בהלוואה. ואם הוא בהלוואה ואתה רוצה להוציא אותו, וככה זה עובד באופן היסטורי מאז 2014, אתה צריך, בעצם צריך להיכנס במקומך מישהו. מלווה. כן. עכשיו, זה בעצם הסיכון כולו. בואו שנייה נוריד את זה לרמת הפרקטיקה, ונדבר אפילו על התקופה הקשה ביותר, והיא תקופת הקורונה, שבעצם גם בקופות הגמל וגם בקרנות ההשתלמות, כולם ניסו למשוך, מה זה ניסו? גם הצליחו, משכו כספים. אז בעצם היה איזה גל משיכות, באותו שיגעון שאנשים קנו נייר טואלט, אז הם גם הלכו למשוך את הכספים שלהם.
אנשים היו בלחץ.
כן. אז ראינו מציאות שבה יש עיכוב, כי אם עד לפני הקורונה לוקח ימים, וגם היום לוקח ימים, בן אדם שרוצה למשוך אפילו מיליוני שקלים, לוקח ימים להנזיל את הכסף שלו, כי הביקוש של להכניס כספים הוא תמיד גדול יותר, אחרת אין לנו יכולת לתת אשראי.
כן, אבל אני מצד שני שמעתי, גם אותך שמעתי, אומר שאתם מגייסים כל יום הרבה מאוד כסף.
אנחנו מגייסים בחודש סדר גודל של בין 250 ל-300 מיליון שקל. זאת אומרת, שאם אנחנו מגייסים 300 מיליון שקל בחודש, אז אנחנו גם יכולים להוציא. אז מן הסתם ההוצאה המרבית היא הוצאה של אשראי חדש, ככה אנחנו מגדילים את תיק האשראי שלנו. אבל חלק מזה זה גם החלפות שאנשים מבקשים, וזה לגיטימי וטבעי. רק צריך להכיר את הסיכון הזה, בעצם צריך להכיר אותו במציאות הזאת.
זה סוג של סיכון שאומר פשוט... אתה צריך לדעת שזה לא כמו, נגיד, בקרן השתלמות, שאתה יכול מחר לקבל את הכסף.
נכון, במשמעות של מכירת מניות, אתה יודע, תראה, יש לנו מסלולים של, לצורך העניין, וזה משהו שגם צריך להכיר בסוף, כמו כל דבר, יש גם הלוואות בפיגור, לפעמים הם בפיגור טכני, שיכול להיפטר תוך חודש, חודשיים, ולפעמים, מה שלא קורה המון, אבל קורה, יש הלוואות שהן בפיגור קצת יותר עמוק. תפקידנו כגוף מפוקח הוא למצות כל דין ולהגיע למציאות שבה אנחנו, אם זה נכס נדלן, אנחנו מממשים את הנכס.
אז ההלוואות שאני יכול לקחת מכם בשוטף, לפני שנכנסנו למשכנתה, גם אם אני רוצה לקנות אוטו, גם אם אני רוצה, זאת אומרת, איך התהליך, זאת אומרת, איך אתם בודקים את האדם, למרות שכבר אמרת שיש לכם את המערכת שיודעת לזהות,
נכון.
אבל איזה תהליך עובר אדם שבא לקחת משכנתה, או הלוואה, סליחה.
אז אם אנחנו נדבר, ואם אנחנו נדבר באמת בגדול, אז אופן מתן האשראי אצלנו הוא תמיד כתפיסת עולם, אנחנו לא מאמינים בסתם לשווק אשראי. אתה לא תראה פרסומות בטלוויזיה של טריה, בוא תיקח בצ'יק בצ'ק, זה לא קורה, זה לא קיים. מה כן קיים בכל זאת? אנחנו עובדים בשיטה שנקראת point of sale או buy now pay later. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על עולם הרכב או על עולם של מוצרי חשמל או עולמות של מטבחים, אנחנו נמצאים במגוון של רשתות שבעצם אדם יכול נכון להיום להיכנס למגוון של רשתות, ובעצם המוכרן יציע לו לקבל אשראי ברגע, אבל על בסיס המוצר שהוא קונה. זאת אומרת, הוא לא סתם לוקח את הכסף למשהו. יש גם היגיון פיננסי במתי לוקחים הלוואה. סתם לקחת הלוואה של עוד 50,000 שקל כי התקשרו אליך מחברת כרטיסי אשראי ואמרו לך שזה עכשיו זה משתלם ויש מבצע, זה לא רלוונטי.
כל יום מתקשרים אליי.
מה?
כל יום מתקשרים אליי.
ושולחים בטח גם SMS'ים.
חבל על הזמן.
אז אנחנו סולדים מהדבר הזה ואנחנו ממש לא מאמינים בדחיפת אשראי. אבל כשאתה קונה מקרר, שברור שיש לך שימוש של 5-8 שנים במקרר לכל הפחות לצורך העניין, אז אין שום סיבה למה לא לפרוס את התשלומים עליו על פני זמן. אין היגיון לשלם במזומן או לשלם בכמה תשלומים.
זאת אומרת שיש חנויות שאני אכנס, יציעו לי לקנות את זה בסוג של הלוואה של טריה.
יציעו לך לפרוס את זה ליותר תשלומים. יותר תשלומים, לא בקרדיט לצורך העניין של כרטיסי אשראי, אלא מה שיקרה, המוכרן בעצם יקיש את הטלפון שלך בקופה, זה ישלח לך SMS למכשיר. בתוך אותו רגע אנחנו בעצם, אתה מזין את הפרטים האישיים שלך, אנחנו ברגע ניגשים לכל מאגרי המידע שיש לנו, אנחנו עושים עליך את הפרופיילינג שאנחנו, שאותו תיארתי קודם, ואז אנחנו בעצם מחליטים האם אנחנו מאשרים או לא מאשרים לך את האשראי. כל הדבר הזה קורה ממש בשניות בודדות. ואז בעצם אם התשלום בעצם מושלם בהצלחה ואנחנו אישרנו את ההלוואה, סיימת את התהליך.
לאיזה ריביות ההלוואות האלה ניתנות?
אז זה נורא נורא משתנה וזה נורא תלוי. זה נע בדווח מאוד מאוד רחב, בין 4 ל-9. קשה מאוד להגיד את זה, אבל זה נורא תלוי לקוח ונורא תלוי עסקה. יש ארגונים שהם מסבסדים את הריבית. לדוגמה, יש רשת מטבחים שאיתה אנחנו עובדים, שהיא בכלל בשיטת העבודה שלה מציעה סבסוד של הריבית, כי זה בכלל כלי שיווקי בעבורה. וזה יוצר לה יותר מחירות. יש מגוון של רשתות שעושות כל מיני דברים על מנת להגדיל מחירות. גם מימון זה כלי שיווקי לכל דבר ועניין.
יפה. אז עכשיו שאנחנו מבינים את הבסיס לעניין, למעשה בסופו של דבר מי שמקשיב לי ואני בעצמי, וזה הבסיס לפודקאסט, זה אנשים שרוצים להשקיע בנדלן. מעבר לזה שאמרנו, ותף ניגע, עדיין ניגע באלטרנטיבה למה שעשה הנגיד, מה האפשרויות שלנו לקבל משכנתה היום מטריה? זאת אומרת, איזה משכנתאות פתוחות? מה שאני רוצה שנדבר מפה, זה בעצם על ההבדל ביניכם ובין הפעולה מול בנק, ולראות איך אפשר לפתוח לנו את האופציות קדימה.
אז בוא נרחיב את זה אפילו רגע שנייה, את המסגרת לאופן יותר רחב, כי אמרתי שאנחנו מתעסקים במגוון של תחומי אשראי, אז אמרתי שאנחנו עושים רכב וכו' וכו', אז אנחנו מן הסתם גם עושים נדלן. עולם הנדלן בטריה,
שאתה אחראי עליו.
נכון, אני מנהל תחום הנדלן. עולם הנדלן בטריה מהווה סדר גודל של 86% מהפעילות השוטפת. תמיד נדלן הוא יהיה הנפח הגדול ביותר, אם אנחנו מדברים על משכנתאות ונפחים של עולמות בנייה לצורך העניין. אז אם אני ממסגר שנייה את עולם הנדלן, תחתיו יושבים מספר תתי סגמנטים. בין אם זה ליווי של קבוצות רכישה, בין אם זה משכנתאות ארוכות דווח, בין אם זה הלוואות גישור שנותנות פתרונות יותר יצירתיים ללקוחות, וממש בקרוב אנחנו גם נייצר פתרון ליזמים.
ועדיין אין פתרון ליזם שרוצה
נכון,
לבנות פרויקט.
נכון, וזה מהסיבה הפשוטה שטריה היא P2P. P2P זה people to people, יזם הוא חברה. ולכן טריה לא
ואם
יכולה...
ואם אני לא חברה?
אז אתה רוכש שבונה בית.
לא, זה... אם אני בן אדם, אני עוסק עצמאי כזה, או לא חברה שאני בונה
כן,
בניין.
כן, אבל אני לא מכיר יותר מדי.
זה עסק ש... עדיין.
כן, זה, לא, אני, אין לי בעיה עם זה, כי זה שהפעילות עסקית זה בסדר. גם קורה שאנשים לוקחים על חשבון הבית שלהם משכנתה כדי להזרים לעסק, זה בסדר. הבעיה היא מתחילה כשאני לא יכול לתת לחטפי אשראי.
אוקיי.
ואני גם לא מכיר יזמים שעובדים בעוסק מורשה. בדרך כלל חברות נדלן הם לא עוסק מורשה.
אבל הנה, אני למשל, וזה אולי כן נוגע, אני למשל, את אחד הבניינים שבניתי, גם שאני גר בו, בנינו את זה ברמה פרטית, ובניתי אותו כבניין, בכלל לא, בהלוואת ביטחונות שקיבלתי מבנק, וממש לא הייתי חברה.
אז אפשר, מי שעושה את הדברים האלה באופן פרטי, יש יתרונות ללמה, כשאתה עושה את זה כעסק, כחברה, אז למה מן הסתם אתה מאגד את זה כחברה? אבל אם אתה אדם פרטי שעושה...
לא, שאתה בונה כבניין, נכון, וזה, אתה צריך להיות חברה,
נכון,
גנות
אבל,
והכל.
אבל אם אתה יזם שמחליט לעשות עם כמה חבר'ה או עם עצמך להקים איזשהו בניין של 2, 3, 4, 5 דירות, אז הפכנו לקבוצת רכישה. זה בדיוק המשמעות של קבוצת רכישה. חבורה של יזמים פרטיים ש...
אנחנו נשאיר את קבוצות הרכישה להמשך, זה חשוב.
כן.
אז בוא נלך לכיוון של משכנתאות. אני היום רוצה לקנות דירה למגורים, או אני רוצה לקנות דירה להשקעה. מה האפשרויות שיש לי בתאריה?
אז ככה. בסוף, נכון להיום, אם אנחנו שנייה מתכללים את עולם המשכנתאות, יש לנו, על פי הרגולציה הבנקאית, נקרא לזה שלושה סוגי לקוחות. יש את הלקוח שהוא רוכש דירה ראשונה, מבחינת אחוזי המימון שהוא יכול לקבל, עד 75% מימון, והוא יכול לפרוס כמובן עד 30 שנה. זה מה שהבנקים מאפשרים לרוכשי דירה ראשונה.
זה אתה מדבר על הבנקים.
נכון. אני עושה רגע סקירה מה יש לנו בבנקים.
אוקיי.
מצד שני, יש לנו את המשפרי דיור. משפרי דיור יכולים לקבל עד 70%, וגם הם תלוי בגיל, אבל יכולים לקבל עד 30 שנה פריסה. הסוג לקוח השלישי הוא משקיע. משקיע יכול לקבל, כמו שאנחנו יודעים נכון, עד ללפני הרגולציה האחרונה, יכול לקבל עד 50.
משקיע שיש לו כבר דירה.
נכון. שהוא בעצם הופך, זה מה שמגדיר אותו בעצם משקיע, הוא בעצם קונה דירה נוספת, דירה שנייה ושלישית וכדומה. יכול לקבל עד 50% מימון. עכשיו נוספה הרגולציה שאומרת, זה שאתה יכול לקבל עד 50% מימון, זה בסדר, את זה אנחנו לא משנים. מה כן אנחנו משנים? אנחנו משנים את המציאות שבה יש לך דירה ראשונה, שאתה רוצה לשעבד אותה או להגדיל את האשראי בגינה, ואת האשראי הזה אתה רוצה לקחת כדי להוות אותו כהון עצמי, כדי לקנות את הדירה הנוספת. אז אוקיי, בנק ישראל בעצם פוגע בסגמנט מאוד מסוים של משקיעים.
ובאחוז מאוד נמוך
נכון,
של אנשים.
נכון, בסגמנט מאוד מסוים של, של אנשים, של משקיעים, ש... מנסה לטפל בבעיה הרבה יותר רחבה, שהיא בעיית הדיור. אני לא חושב שהבעיה תיפטר בלפגוע באופן מסוים במשקיעים. עכשיו, בסופו של דבר, יש פתרונות נוספים ואנשים, והשוק תמיד מייצר פתרונות נוספים. אז אם אנחנו מדברים על המוצר של טריה, וזו גולת הכותרת של השיחה שלנו, זה בעצם אנחנו מדברים על מוצר של משכנתאות מאוד מאוד פשוט, שהוא בכלל לא, הוא לא, הוא לא מבחין בין שלושת סוגי הלקוחות שציינתי קודם, בין אם אתה משקיע, רוכש דירה ראשונה, משפר דיור, רוצה משכנתה לכל מטרה. אנחנו לא מבחינים בין הלקוחות האלה, אנחנו בעצם מאפשרים לכל לקוח לבוא ולקבל עד 80% מימון. הדבר הזה בעצם מאפשר
80%
משווי הדירה.
שזה, כן, אבל שזה כולל גם אם יש לי משכנתה כבר על דירה שלי, זה 80% כולל הכל.
לא. שם אנחנו מדברים על, אם יש לך משכנתה על הדירה שלך, אז אנחנו כבר במוצר אחר, זה משכנתה מדרגה שנייה, עוד רגע אנחנו מגיעים אליו.
אז אנחנו נהיה שם. אז אתה מדבר על דירה שאין לי עליה...
או שאתה רוצה למחזר את החוב שיש עליה. זאת אומרת, יש חוב, אבל אתה אומר לי, אני רוצה לבוא אליך.
אני נשאר עם משכנתה רק אליכם.
נכון. נכון. זה המציאות, זה המשמעות של דרגה ראשונה בעצם. המשמעות של משכנתה מדרגה ראשונה זה שיש רק משעבד יחיד על הנכס. אז אם יש משעבד נוכחי, בין אם זה בנק או בין אם זה גוף אחר,
לא רק יחיד, אנחנו... הוא יש לו קדימות על כולם.
נכון, אבל נכון, אבל בעצם אם אנחנו נכנסים כדרגה שנייה, אז יש לו קדימות על פני המשעבד מדרגה שנייה, אבל אם אתה נמצא בדרגה ראשונה ואין עוד משעבדים, אז הוא מן הסתם המשעבד היחיד.
כן.
אז אנחנו, כמו שאמרתי, לא מבחינים בין סוגי הלקוחות האלה, וכולם אצלנו בעצם יכולים לקבל עד 80% מימון, כמובן כפוף לחיתום וליכולות. אבל...
התהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו מגיעים אליך לקבל משכנתה, הוא זהה לתהליך שאני עובר בבנק, למעט מה שאתה בודק אותי בדרכים הטכנולוגיים.
כן, אבל את זה אתה לא מרגיש. זה אתה חתמת לי במסגרת בדיקה של מאגר אשראי, במסגרת זה, אין לי שום בעיה, אתה לא מרגיש את זה, זה לא מפריע לתהליך, זה הרבה פעמים גם מייעל את התהליך ומוסיף בקרות ש... זה, אני אספר לך סיפור מצחיק. על אחד, ממש בתחילת הדרך, כשהמערכת של טריה רק התחילה, אז המייסדים והמפתחים הראשונים בעצם ישבו על המערכת, וכל פעם שנדחתה הלוואה, היא בעצם נדחתה על בסיס, רצו לבחון על בסיס מה היא נדחית, וכל הזמן האלגוריתם גם לומד ומשפר את עצמו, ואז ברגע שנדחתה איזושהי הלוואה, והטענה שלה, למערכת יש מילים אסורות לצורך העניין. בין היתר, המערכת גם שואבת מידע מטרוקולר או מי או כל מיני אפליקציות כאלה של זיהוי שיחות, שבעצם, מי שלא יודע, משתפות מידע של ספר הטלפונים, איך קוראים לך.
כן.
אז הרבה אנשים לפעמים מגדירים אותך כמי שאתה. אז לצורך העניין, היה לנו לקוח בתחילת הדרך, אי שם ב-2014, שהגיש בקשת הלוואה, אבל המערכת דחתה אותו, והטענה שהיא דחתה אותו הייתה שזוהתה מילה אסורה, קזינו. אוקיי. הלכו למפתחים וניסו להבין איך המערכת הגיעה למילה הזאת, שהיא מילה אסורה, קזינו. והמפתחים לא הצליחו כל כך לשחזר ולעשות reverse engineer, למה המערכת פוסלת את אותו אדם. כי מן הסתם אנחנו גם מקבלים תלושי שכר ובודקים את הדברים, ונראה שהבן אדם לגיטימי לחלוטין, הכל נקי, הכל ברור, הכל טוב. אגב, בנקאי קלאסי, ב-99% מהמקרים כנראה לא יצליח לזהות מהמר בקזינו, אלא אם כן יש הרבה משיכות מזומן, אבל גם על זה הוא יכול לספר סיפור. כן.
וכאן, זה בדרך כלל גם כסף שלא יושב בבנק.
נכון, וזה משהו שאתה צריך לדעת על הלווה שלך, אם הוא מאמר בקזינו. אז אם אני רגע משלים את הסיפור, אז באו ואמרו, אוקיי, בוא נרים טלפון לאיש ונשאל אותו, אם הוא מאמר בקזינו, כנראה הוא ינתק לנו בפרצוף, ולא נשמע ממנו יותר בחיים, והוא יגיד, אלה לא נורמליים, אני לא יודע מאיפה הם יודעים שאני מאמר בקזינו. אבל מה הסתבר? הסתבר שהוא אמר, כן, תשמעו, אני שליח, ובאמת אני תמיד נמצא באיזשהו בניין בתל אביב, ואני נמצא פעמיים בשבוע בבניין בתל אביב. ואני יודע שיש שם איזה קזינו לא חוקי, אבל אני בבניין הזה, כי אני שולח לשם, אני מביא, כאילו אני שולח, אז אני מביא לשם שליחויות.
מישהו כתב, מהבניין של הקזינו.
כן, כנראה, כן. ועכשיו תוסיף לדבר הזה את שקלול המערכות, שבעצם כל מה שהמערכת עושה, זה אומרת, אוקיי, יש לנו אינדיקציה ראשונה, קוראים לו קזינו. אחר כך הולכת המערכת ובודקת איפה הבן אדם הזה מסתובב, נקודות גבוהות שבהם הוא נמצא, אז באמת הוא נמצא בנקודה שהיא גבוהה.
שיש בקזינו.
ואז הולכים לגוגל, המערכת עושה את כל זה בעצמה, וכל זה קורה בעשירית השנייה. הולכת לגוגל, מקישה את כל הכתובות הקבועות האלה, וגוגל, בלי להתבלבל, רשום קזינו, הכל בסדר, זה רק תבין כמה קל למדינת ישראל ולמשטרת ישראל, אם היא רוצה לסגור קזינו לא חוקי, היא רק צריכה לעשות גוגל. אבל בעצם המערכת אומרת, אוקיי, אינדיקציה ראשונה קראו לו, נניח קראו לו מוטי, מוטי קזינו, ואינדיקציה שנייה, הוא נמצא בבניין שמזוהה כבניין שיש בו קזינו, אז המערכת אומרת, אוקיי, הבן אדם מאמר בקזינו, אם הוא נמצא פעמיים בשבוע שם וזה. אז המערכת בעצם מתייחסת לככה, אז אחד השדרוגים שלצורך העניין הוסיפו למערכת באותה נקודת זמן שהאלגוריתם למד נוסף, זה כמה זמן אתה נמצא בנקודה הזאת. כי בתור שליח הוא נמצא 10 דקות לצורך העניין, אז אתה לא מאמר ב-10 דקות. אם אתה נמצא שעות ארוכות במקום מסוים, אז ברור שאתה עושה שם משהו משמעותי, כמו לצורך העניין, הימורים בקזינו. אז הנה איזושהי אנקדוטה מעניינת על העבר. בואו נחזור לעולם שבו התחלנו בכלל, וזה המשכנתאות.
אז אמרנו שאנחנו יכולים לקבל משכנתה של 80%.
נכון.
שהיא לאיזה תקופה?
היא יכולה להגיע עד ל-40 שנה, תלוי בגיל הלווה. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים קאפ מקסימלי של גיל 80, כפוף לביטוח החיים. אז אם הבאת לי ביטוח חיים שמספיק לך עד גיל 80...
זאת אומרת, אנחנו בעניין הזה זהים לבנק,
עם הבנקים, ביטוח והכל. נכון, הבנקים, אנחנו דורשים ביטוח חיים...
רק בתקופות אחרות.
נכון, אנחנו מדברים על אורך ארוך יותר. עכשיו, אם אני מדבר מאיפה מגיע 40 שנה, מעולם של זוגות צעירים, בסופו של דבר, דבר שאנשים הרבה פעמים מתבלבלים לגביו, שאת המשכנתה לא באמת לוקחים ל-30 שנה או ל-40 שנה. זה נכון שאתם פורסים אותה לאולי 30 או 40 שנה, אבל אתה לא באמת מחזיק את המוצר הספציפי 30 או 40 שנה, כי אתה כל הזמן ממחזר אותו. הממוצע מדבר על בין 7 שנים ל-10 שנים שאנשים עושים ריפייננס למשכנתה שלהם.
היום יש יותר מודעות לזה.
נכון.
פעם לא היה.
נכון. אז בגלל שהדבר הזה קורה, אז כל מה שמעניין אותך, התזרים הוא המלך. בסוף מעניין אותך העניין התזרימי. ולכן, כשאתה פורס כזוג צעיר ל-40 שנה, כשיש לך כרגע גם לחתל את הילדים ולקנות סימילק וכו' וכו', אז אתה צריך שההחזרים החודשיים שלך יהיו נמוכים עד כמה שאפשר.
חד משמעית.
אבל פתאום, כשאתה הופך להיות כבר זוג קצת יותר בוגר, ואתם בני, לא יודע מה, 35-40, והילדים כבר קצת יותר גדולים, אז אולי גם קודמתם בעבודה, והכושר הסתכרות שלכם טוב יותר, אז אולי פתאום שווה למחזר את ההלוואה, ולפרוס אותה אחרת, ולהתייחס לדברים אחרת. אז לקחת את כל הדברים האלה, ולהתייחס אליהם במוצר שלנו, זה חלק מהעניין, זה למה בעצם פרסנו את ההלוואה ל-40 שנה. דבר נוסף שאנחנו מדברים עליו, כמו שאמרתי, זה אחוזי המימון, וגם פה אנחנו מנסים לתת פתרון גם לזוגות הצעירים. זאת אומרת, תיקח את ה5% הנוספים האלה מעל מה שבעצם היום מתאפשר לזוגות צעירים לקבל בבנקים כרוכשי דירה ראשונה. זה בין 75 ל-80 לצורך העניין. היום דירה ממוצעת 2 מיליון שקלים, תחשוב שאנחנו מדברים על 100,000 שקלים הפרש, שפתאום פחות צריך להביא הון עצמי. תחשוב שפתאום צריך לבקש מההורים פחות 100,000 שקל. פתאום זוג צעיר יכול, במאמץ כבר לא גדול,
להשיג את הדירה. אתה יודע, שאם לא היה כאן את הנושא של הפריסה, הרי אני כל הזמן אומר שאחד הדברים הטובים שעשה סטנלי פישר, שאני מאוד התנגדתי לשינויים שהוא עשה. אני מאוד מעריץ אותו על מה שהוא עשה, הוא שמר על הכלכלה, אבל אחד הדברים שהוא, לדעתי, עשה גאוני, זה שהוא בלם את היכולת עם ה-EMI האלה, לקחת משכנתאות של 100%, זה בעצם מה שעשה את הסאב-פריים בחוץ לארץ. אז התנאי באמת לקחת הלוואות ארוכות, הלוואות גדולות, זה באמת אם זה לא משהו שחונק את האנשים.
נכון.
התכונה פה של הצעירים ושל אנשים בכלל, זה לקחת בלי לחשוב איך מחזירים. וזה שאתם נותנים להם את האפשרות, ואתה אמרת פה את הדבר הכי נכון, זה שאתה לוקח משכנתה ל-40 שנה, זה לא אומר שהיא תהיה 40 שנה. ואתה מחלק את זה, אבל אתה מקפיד לעשות את המחזורים, זה מה שהופך את זה להגיוני, לקחת 80% ואולי גם לקחת יותר, אתה נותן 80%.
כן.
עכשיו, חשוב לי להבין, איזה, גם, בבנקים היום מחייבים אותי למסלולים, ושם יש לי מגוון אדיר של מסלולים, אבל מחייבים אותי למשתנה ולדברים,
כן.
יש את הנוע, לפחות 3 מסלולים. שני דברים שאני רוצה שתענה ברצף, זה אחד, איזה מסלולים עובדים אצל טריה, וכן תסבר את אוזננו על הריביות שבן אדם מקבל את המשכנתא שלו.
אוקיי. אז בעולם של המסלולים, אנחנו כתפיסת עולם בטריה, כמו שאמרתי, רוצים לפשט את הדבר הזה. כשבעצם הבנקים ממציאים באופן לגיטימי עוד מסלול ועוד מסלול, וזה נמצא ככה, וזה צמוד אגח, וזה כל מיני דברים שהלקוח הפשוט לא יודע למדוד אותם, לא יודע להעריך אותם. ואם אנחנו שנייה גם חוזרים לעולמות של משקיעים, או רוכשי דירה ראשונה, זוגות צעירים, הם לא יודעים באמת להעריך את הסיכון שבלקיחת המשכנתא. יכול להיות שבנקודת הזמן הזאת אנחנו לוקחים מסלול שהוא צמוד פריים, אבל כל בר דעת מסתכל על הפריים וסביר להניח שהוא יעלה, לא בעוד הרבה זמן, אבל אם אתה מסתכל על תקופה, אמרנו לא צריך להסתכל על כל ה-30 או 40 שנה, אבל אתה מסתכל על השנים הקרובות, זה ברור שזה יקרה. עכשיו, תוסיף את הדבר הזה, אז בן אדם אומר, אוקיי, אני כרגע לוקח משכנתה שהיא פחות יציבה. אז החוכמה הגדולה בלקחת משכנתה זה למצוא את היציבות של בין מצד אחד לייצר איזושהי שמרנות ויציבות למסלול שאני בו לוקח ושל ההחזרים החודשיים. בסוף אנחנו כל הזמן מבססים את העולם של משכנתא על תזרים. בסוף אני חי בתוך משפחה לצורך העניין, אני רוצה להחזיר את המשכנתא שלי ולא פתאום שהיא כל הזמן תנוע וזה, אני צריך לתכנן את החיים. אז מה שקורה זה שאנשים הרבה פעמים מתפתים לקחת את המסלולים שנראים כרגע זולים, אבל לא ברור מה הפוטנציאל שלהם ועד כמה הוא נפיץ ומה הוא יעשה. מצד שני, יש את האנשים שבעצם לוקחים, נקרא לזה ריבית קבועה באופן הרבה יותר אגרסיבי, ואז הם גם משלמים ריבית גבוהה יותר, כי הבנק מתחייב להם שזאת תהיה הריבית, אז הוא מגלם בסיכון את המשמעות של למה יחזיק עכשיו 30 שנה, כי זו ההתחייבות שלו. ריבית כזו או אחרת. אז בעצם יצרנו תמהיל של בין שני הסיכונים האלה או הסיכויים האלה, של מצד אחד אני רוצה להיצמד למשהו יחסית סולידי וברור שברור ממה הוא מושפע, וזה הפריים, ריבית בנק ישראל
פלוס
1.5 בדיוק. ומצד שני אנחנו כן רוצים לייצר איזושהי שמרנות ויציבות. אז בעצם יצרנו מסלול שהוא משתנה כל 3 שנים עוגן פריים. המסלול הזה הוא מסלול אחיד, הוא מסלול שמפשט ללקוח מה יהיו ההחזרים החודשיים שלו, הוא יודע שיש לו יציבות, כל 3 שנים יש לו נקודה שבה יש סיכוי שאם השתנה באותה נקודת זמן הפריים, אז בעצם הריבית שלו תשתנה וההחזר החודשי שלו ישתנה.
ועדיין הפריים, אנחנו יודעים מהבנקים שאנחנו מקבלים פריים מינוס או פריים ישירות, אז מה אנחנו נקבל פה בטריה?
אז בטריה אנחנו מדברים על ריביות כולל הפריים לצורך העניין, כי בסוף כשאתה מסתכל על החלק של הפריים, אז זה לא חוכמה, אבל אתה תוסיף בסוף
של... לא, מעל הפריים.
לא, לא, אני מדבר בבנק לצורך העניין, לדבר רק על החלק של הפריים זה לא חוכמה. כי זה המוצר הזול של הבנקים, אבל מאיפה הם מייצרים את הרווח? ואגב, זו נקודה חשובה שלא אמרתי, טריה בתור P2P לא מרוויחה בכלל מהריבית. זאת אומרת, כמו שאמרנו, מאיפה מייצרים את התשואה למשקיעים?
הריבית היא משלמת למשקיעים.
בדיוק. אנחנו מתווך, זה בדיוק המשמעות של מתווך. גם בנק, אגב, הוא מתווך. בסופו של דבר, מישהו שם את הפקדונות שלו, והבנק הוא מתווך את האשראי הזה, רק שהוא מתווך שלוקח את כל הרווח, כי הוא לוקח את כל מרווחי הריבית, ומשלם את ה-0.008 או 0.01 של, בפקם. אז נכון, זה בנק, וזה, אבל באיזשהו שלב עובר קצת הגבול בין מתי הכסף הוא שלי, ואני גם צריך להרוויח עליו משהו, על הכסף, בעולמות הפקמים. אז טריה, בעצם... משנה את התפיסה הזאת ואומרת, אתה בעל הכסף, אתה צריך להרוויח על הכסף. ולכן אנחנו, בשונה מהבנקים, לא מרוויחים בכלל ממרווחי הריבית, אנחנו מרוויחים רק מעמלות הקמה, עמלות פתיחות תיק, מה שבעצם אנשים מכירים. זו החלוקה הנכונה, כשאתה מתווך, אתה לוקח עמלת תיווך, זה מה שאתה לוקח.
אוקיי, אז עדיין לא אמרת לי,
לא אמרתי מה הריבית.
אלא אם כן אני משליך את זה למה שאמרנו קודם, כמה מרוויח המשקיע.
לא, לא, לא. אז נכון, אז דיברנו, ואם אתה רוצה רגע שנייה לשייך למה מרוויח המשקיע, אז ברור שעכשיו זה יפתיע, יגידו, אבל אמרת שמשקיעה עושה בממוצע ריבית של בין 5-5.5, אז איך זה עובד? אז הריביות במשכנתאות, הם בגלל שהן שמרניות יותר, בגלל שיש לנו נכס נדלני בצורה ברורה, לצורך העניין אנחנו מדברים על משכנתה מדרגה ראשונה במקרה הספציפי, אז אנחנו מדברים על ריביות שיתחילו ב-2.8 וצפונה, כולל הפריים, זאת אומרת, 2.8 משוקללת, זה הריבית.
זאת אומרת שאם הפריים היום נגיד 1.6...
אז אנחנו בפריים פלוס 1.2.
פריים פלוס 1.2.
נכון. משוקללת.
משוקללת.
נכון. בבנקים, אתה, אם הזכרת קודם רק את נושא הפריים, אבל תזכור שיש לך גם את הגבוהה, או את הסביב הגבוהה, ושם כבר מדברים על ריביות שנעות באזורים של 3 ומשהו, כי זה גבוהה. אז היא כאילו מושכת את כל ממוצע, את כל הממוצע המשוקלל קצת ללמעלה. אז אם אתה שואל אותי, האם להגיע לטריה לקחת משכנתה, בשילוב כל היתרונות של טריה, בין אם זה אין עמלות פירעון מוקדם, בין אם זה מסלול אחיד, יציב יחסית, וכל השילוב של הדברים האלה, אני חושב שבטווח הארוך, בעיקר אגב לזוגות צעירים, אבל גם למשקיעים שבסוף אותם מעניין לייצר איזושהי תשואה יציבה, ולא עכשיו שוק הסחירות עולה, שוק הסחירות יורד, אתה יודע מה ההחזר החודשי שלך. אתה מבין פחות או יותר לאן אתה הולך. זה לא יכול לזוז לך. סגרת הסכם סחירות, אתה יודע שב3 שנים הקרובות זה יהיה ההחזר החודשי שלך, ולא פתאום משהו ישתנה בפריים, תבוא איזושהי מכה, ומהחודש הבא פתאום אתה, כל ההחזר החודשי שלך קופץ בכמה מאות שקלים, וכל האיזון משתנה.
תגיד לי, אצלכם, היום שאני רוצה ללכת להשקיע, ואני רוצה לדעת שאני הולך בטוח, אני ניגש לבנק, אני מקבל אישור עקרוני, ואני יודע שאני יכול לרוץ קדימה, למרות שאנחנו יודעים שאישור עקרוני הוא רק עקרוני, כל זמן שהבנק לא בדק את המסמכים עד הסוף, ותמיד צריך לעשות, לדעת שיכול להיות איזה שינוי. אבל אם הגשת את הכל נכון והכל בסדר, הכל יעבוד. אנחנו יכולים לקבל גם אישור עקרוני מטריה?
כן, בוודאי, בוודאי. ככה טריה פועלת. אנחנו, בגלל היעילות התפעולית שלנו, לרוב אנחנו מצליחים כבר לתת אישור עקרוני שהוא, אפשר לומר, כמעט אישור סופי, כי ברוב המקרים, אם בן אדם לא מבקש את הבקשה הזאת באופן ספציפי, כי הוא נורא לחוץ בזמנים, אנחנו יודעים לתת מענה של תוך 24 עד 48 שעות אישור סופי אחרי בדיקת המסמכים. עכשיו, יכול להיות שתגיד לי, אבל אני לא רוצה לאסוף מסמכים, אני רק רוצה לתת לכם תציר. אז בסדר, אז אני יודע להתמודד עם זה על בסיס התציר, כמובן בכפוף לאימות הנתונים במסמכים. אבל התשובה היא כן, אפשר לקבל אישור עקרוני, ועל בסיסו לעבוד, זה נורא פשוט.
בואו נתקדם, בגלל שהזמן שלנו מתקצר. אז דיברנו על המשכנתה הבסיסית, שהיא משכנתה של 80% עד 40 שנה, שאנחנו יכולים
מסלול לקבל. מסלול אחיד ללא עמלות פירעון מוקדם.
ואמרנו שזה מבוסס של מבוסס פריים, ואמרנו את הריבית המשוקללת. מה האלטרנטיבות הנוספות, אם אנחנו כבר מסתכלים על, יש לנו דירה ואנחנו רוצים עכשיו...
נכון. אז הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, יש לי משכנתה, אני לא רוצה לפרוע אותה, אני כן רוצה למנף אותה יותר. אז יש דבר שנקרא דרגה שנייה, משכנתה מדרגה שנייה, ניתן לרשום על הנכס, משכנתה מדרגה שנייה, כמו שציינו קודם, יש משעבד נוסף על הנכס. הסיכון של המשעבד הנוסף, של המשעבד הנוסף בעצם, הוא סיכון קצת יותר גבוה, ברור. כי בעצם הנושה הראשון הוא מי שיקבל...
הוא הראשון נכון, שיקבל ויקבל את מה שאפשר.
נכון.
ומה במי... שישאר יוכל לקבל נכון, הנושה
נכון,
השני.
נכון, נכון. ולכן יש כאן סיכון מגולם בתוך המוצר הזה. אבל הוא מוצר מצוין, שהמון אנשים כן עושים בו שימוש, והוא מאפשר בעצם לקחת את הנכס ולמנף אותו קצת יותר, ולעשות שימושים נוספים בכסף. זה הרבה פעמים במציאות שבה... בן אדם אומר, אוקיי, אני אלך לבנק ואני מחזר את כל המשכנתה שלי ויבצע הגדלה. המשכנתה מדרגה שנייה הרבה פעמים יכולה לאפשר ללקוח לקבל את התוצאה הרצויה שלו, זאת אומרת, לעשות תוספת על הנכס, ולא להסתבך בכל הבירוקרטיה של להתחיל לאשר מחדש את כל המשכנתה, אלא רק את החלק שהוא צריך, סכום מסוים שהוא צריך נוסף. וגם הוא יכול להיות שהוא לא חייב לעשות את זה, או באופן הגדרתי, אם באים אלינו, אז הוא לא עושה את זה בבנק שבו הוא נמצא.
אוקיי, ומה ההבדל, מה התנאים של המשכנתה הזאת?
אז משכנתה מדרגה שנייה, ב-99% מהמקרים היא תהיה משכנתה שהגדרתה לכל מטרה. המשכנתה לכל מטרה נעה באזורים של 5%, שוב, אני תמיד מדבר...
משוקלל.
נכון, אני תמיד מדבר על 5%
כולל הפריים. זאת אומרת שעדיין עדיף באופן עקרוני... לעשות מחזור קומפלט.
זה נורא תלוי, כי אם אנחנו מדברים על מציאות שבה גם בבנק אתה יכול לעשות בעצם תוספת, החלק של התוספת הוא מוגדר ככל מטרה, כל מטרה, אלה סביבות הריבית, 4.5, 5.
בקיצור, צריך לחשב את כל הריבית,
נכון.
ולעשות החלטה בהתאם נכון. לגובה הסכום שלוקחים.
לרשות אדם ממוצע עומדות מספר אופציות, הוא יכול להחליט שהוא רוצה, וזה נורא תלוי מה השימושים של הכסף, אבל כשאתה לוקח נכס קיים ואתה משעבד אותו, בין אם מחדש לצורך העניין וממחזר את המשכנתה הקיימת ורוצה להגדיל, או בין אם אתה מגדיל את האשראי רק כתוספת, אתה תמיד תהיה מוגדר כמשכנתה לכל מטרה, כי הכסף שאתה תיקח הוא יהיה למטרות אחרות שהן לא מטרות דיור, למעט שיפוצים. ברוב המקרים אנשים מגיעים, אומרים אני משפץ את הבית, הוא מציג כמובן קבלות וחשבוניות, אבל ברגע שהוא השתמש בכסף לצורכי דיור או שיפור דיור, אז בעצם זה מוגדר כמשכנתה לדיור, ואז הריביות שם הן נמוכות משמעותית.
ולאיזה תקופה אני יכול לקבל את המשכנתה הזאת?
אז משכנתה, משכנתה לכל, משכנתה בדרגה שנייה בטריה ניתנת עד 25 שנה, שגם פה בעצם אם אנחנו רוצים לעשות שימוש שוב בנכס קיים לטובת נכס נרכש או לעשות שימושים נוספים בלי למחזר את את החוב הקיים שיש על הנכס, אז בעצם אנחנו יכולים לקחת רק פה את הדלטה, לפרוס את זה לפריסה ארוכה. האלטרנטיבה שניתנת היא לקחת בעובר ושב אשראי שהוא בדרך כלל קצר מועד, 5 שנים, 7 שנים, אבל אלה פחות או יותר התקופות שניתן לקבל, ואז הפריסה היא מאוד קצרה, אז אנחנו מדברים על החזר חודשי גבוה, ושוב אנחנו חוזרים לעולם התזרימי. כשאנחנו משקיעים בנדלן, ברוב המקרים אנחנו מחפשים לייצר תזרים נכון.
כן, טועם.
נכון.
תגיד לי, יש אפשרויות הרי בחלק מהמשכנתאות, עכשיו קיבלתי קרן השתלמות, עכשיו קיבלתי איזה בונוס, עכשיו פרעתי מניות, ואני רוצה להחזיר חלק מהסכום כמקשה ולהקטין את ההלוואות. יש בחלק מהמסלולים של הבנקים, יש את האפשרות הזאת? יש לי את זה גם פה בטריה?
כן, אז אמרתי ואני חוזר, אין לנו עמלות פירעון מוקדם בטריה, זו תפיסת עולם. אנחנו מאמינים בתפיסה הזאת שבעצם אדם שרוצה להחזיר כסף, לא צריך להיות שיקול...
אני לא מדבר על כל הכסף, אני מדבר כן, על כן, סכום
כן.
מסוים.
זה לא משנה בין אם זה חלקי, מלא, זה לא משנה, וזה גם לא משנה מתי מבחינת המועד. אתה בכל רגע נתון יכול להחזיר איזה סכום שאתה רוצה, ובעצם שילמת את הריבית כמובן עד לנקודה שבה החזקת את הכסף. מהרגע שהחזרת את החלק היחסי של הכסף, עליו אתה כבר לא תשלם מן הסתם ריבית.
הרי אין עמלת פירעון מוקדם.
נכון, אין עמלת פירעון מוקדם, אין עמלות היוון, אין שום דבר. ולכן, כתפיסת עולם, אנחנו אומרים, זה לא צריך להיות שיקול. אם יש לך כסף או יש לך אלטרנטיבה, בין אם באופן מלא או באופן חלקי, החלטת שאתה רוצה לבצע פירעון, זה לא צריך להיות שיקול אצלך בראש, האם כן או האם לא. עכשיו, הדבר הזה, אנשים לא תמיד יודעים, אבל הוא שווה עשרות אלפי שקלים, ולפעמים בדברים, בעסקאות גדולות והיסטוריות, גם לפעמים ראיתי גם 150 ו-200 אלף שקל שזה מתכנס לשם. אז זה מספרים משמעותיים שגם אותם צריך לקחת בחשבון, כאשר לוקחים לצורך העניין ריבית קבועה בבנק, אז גם שם יש איזה. עכשיו, שואלים אותי הרבה פעמים, רגע, גם בתוך השלוש שנים שהריבית לכאורה מתקבעת, אין עמלת פירעון מוקדם? התשובה היא, אין עמלת פירעון מוקדם, נקודה. אין בשום סיטואציה עמלת פירעון מוקדם.
יפה. אז אני חושב שבעצם נגענו כאן, גם בהלוואות הרגילות, נגענו בהלוואות לכל מטרות אחרות של רכב וכל מה שקשור. אני חושב שהבנו את הנושא של המשכנתות. אין לנו כבר זמן, אתה לא תאמין, אנחנו כבר ב-45 דקות.
הזמן עובר מהר כשנהנים.
כן, מאוד נהנים, והיה מרתק. ואני חושב שבעצם הצלחנו, ואתה הצלחת במיוחד בדרך שלך, לפתוח לנו את העיניים, את האוזניים ואת הראש לאלטרנטיבה שקיימת לנו. ואני חושב שזו אלטרנטיבה עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, שאנחנו נהיינו מודעים אליה,
נכון.
בזכות כל מיני תהליכים שקורים.
לגמרי. מה שאנחנו מגלים ממש בשנים האחרונות, אבל לחלוטין בשנה האחרונה, השוק פתאום מבין שמשכנתה לא חייבים לקחת בבנק. משכנתה זה לא מוצר בנקאי בהכרח. משכנתה היא הלוואה ארוכה על הנכס, ויש מסתבר אלטרנטיבות נוספות, ולא רק הבנקים משחקים את המשחק. אני חושב שבשנים הקרובות, אגב, רואים את זה באופן הגדרתי, ממש עוד אנקדוטה קטנה לסיום, בהולנד מעל 60% מהמשכנתות בכלל לא ניתנות על ידי בנקים, הן ניתנות על ידי גופים, בין עם פינטקים ובין עם גופים מתווכים כאלה ואחרים, על ידי המוסדיים. בארצות הברית 40% מהמשכנתות בכלל ניתנות על ידי גורמים שהם לא בנקאים, אז תמיד מדינת ישראל היא כמה לגים אחורה, אבל ברור שאנחנו הולכים לשם. הבנקים יישארו, הם לא הולכים לשום מקום, אבל יבואו גופים נוספים שייצרו תחרות, ותחרות זה טוב.
אין לי ספק שמה שיקרה, ותזכור את מה שאני אומר, שהבנקים יעשו לזה התאמה. הבנקים, דרך אגב, שותקים, אתה לא שומע תגובות של הבנקים מאז הסיפור של הנגיד, אתה לא יכול להוציא תגובה מבנקים. הבנקים כנראה עושים חישוב, למרות שהבנקים מבינים שבעצם זה המסה הקטנה של האנשים שמתעסקים עם זה, וזה בסדר.
כן, אבל גם עולם המשכנתאות באופן כללי, זה ברור שהוא ישתנה. גם בתחרות שתהיה בו, וגם באופן שבו אתה תיקח משכנתה. אתה כל כך, זה כל כך מטורף היום איך שצריך לקחת משכנתה, וללכת ולחזור ופה ולרשום בטוחות ועוד המון 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 דברים. אני מבטיח לך שאנחנו נראה בשנים הקרובות מהלך אחר.
אז רק תגיד לי לסיום, הרי אנחנו יודעים שאנחנו רוצים משכנתה מבנק, אנחנו הולכים לבנק משכנתאות.
נכון.
איך לוקחים משכנתה מכם, או איך מגיעים להלוואות מכם, חוץ ממה שעושים באתר, הרי משכנתה זה יותר מורכב.
נכון. אז בעצם אנחנו נכון להיום עובדים בעיקר דרך יועצי משכנתאות. יש לנו באתר רשימה של יועצים שהם הרשימה
שהשושבין שקישר בינינו זה יעקב ריינית, שהפרטים שלו
נכון,
יהיו
נכון.
באתר שלי.
חד משמעית. אז בעצם אנחנו עובדים דרך יועצי משכנתאות, וזה שוב הזמן לדבר על יעקב ריינית, אבל בעיקר ככה אנחנו פועלים, דרך יועצי משכנתאות. יועץ משכנתאות מבין את המטריה, יודע להשתמש בכלים שלנו, שהם כלים אחרים ממה שנכון להיום הם מוכרים, על ידי הציבור הרחב, ולכן צריך לדעת להשתמש בכלים האלה. לא כל אחד צריך לפרוס ל-40 שנה, ולא כל אחד צריך לקחת 80% מימון. זה כלים שצריך לדעת להשתמש בהם ואיך, ולפעמים אנחנו לא הפתרון, וזה בסדר.
תקשיב, אני יכול להישאר פה עוד 10 שעות. אבל אתה יודע, גם המאזינים מתעייפים, גמרו לרוץ כרגע.
נעשה פרק נוסף.
גמרו, נעשה. א', אתה מתארח אצלי בזום נדלן.
בשמחה.
ואני חושב שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אני שמח שהכרתי אותך, ואני שמח על האירוח, ואני ישבתי פה ולמדתי המון, ואתה יודע, אני ותיק בתחום, ועדיין אני לומד, ולשמוע מבחור צעיר שכל כך יודע, זה חוויה וזה כיף. אז המון תודה על האירוח, המון תודה על הידע, ואין לי ספק שהדרך שלנו עוד משותפת ביחד.
אתה תמיד מוזמן.
יופי, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בזום ביום ראשון בעוד שבוע וחצי, ותודה לכולם
על וגם המאזינים מוזמנים, בזום. גם המאזינים מוזמנים לזום.
כן, תמיד יודעים שאני שם. ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. להתראות לכולם.